עכשיו איתכם.
ערב חי.
ערב חי. אריאל ברמן.
שלום לכם, ערב חי, יום ראשון בשבוע. וואה, היו הרבה חדשות אני רואה לפי השעה. חדשות, אני מניח, מאוד חשובות, אחרת לא היו תורכים לדווח עליהם.
אתה תגיד על חדשות שהן מאוד חשובות?
אני מלמד זכות.
מה קרה לך?
שזה לא היה חשוב, לא היו לוקחים לנו זמן יקר מהתוכנית.
חבדלת באלול.
וואה, וואה. זה ממש, ממש מגיע, אוטוטו.
יום בריאת העולם גם כן. חבטלת באלול, אם אינני טועה. חפי? אז ממש, כן? אז אם לא היום, אז מחר. אז כן. ממש ככה, זה יום בריאת העולם. ומה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ימים. לסיום.
כן.
אתה יודע, עכשיו כל דבר זה, נגיד השבת האחרונה, אז השבת, השבת הזאת, זו הייתה השבת האחרונה של השנה. היום הזה זה יום ראשון, זה יום ראשון של השנה. זה הכל, מגדיר את השבת האחרונה, זה היה דלצת שבס אין דיור. זאת אומרת, השבת האחרונה, אז מכן פרחתן דגן ציור. אומרים שבשנה, בשבת האחרונה של השנה, אתה יכול לתקן את השבתות של כל השנה. אז למשל יום ראשון, יום ראשון הזה, זה היום הראשון, לפני האחרון של השנה. וככה אנחנו הולכים ומתקדמים.
אז איך עבר עליך היום הראשון בתיקון משמעותי לכל ימי הראשון של השנה?
זהו, אז אני יודע שאני כרגע בספירה לאחור משבת, זאת אומרת, השבת הזאת ידעתי שזו השבת האחרונה של השנה.
וכמו שכתוב
בספרי חסידות, שאפשר לתקן את כל השבתות של כל השנה. זאת אומרת, להיזהר יותר, להסתכל יותר, לבחון יותר, לעשות ככה, אומרים, ללכת על בעונות הרגליים.
להרגיש יותר את השבת.
כן, בדיוק. והיום, עכשיו הסתיים, זה היום הראשון, היום ראשון הזה, זהו. זה היום ראשון האחרון של השנה. וככה הלאה והלאה והלאה, והשיא מגיע בערב ראש השנה. כשאתה מתפלל את השחיס האחרונה של השנה, אז בשחיס האחרונה של השנה, אתה יכול לתקן את כל התפילות שחרית של כל השנה, וכן הלאה והלאה. אז
בקיצור, כל שנייה ושנייה אמורה לתקן את השנייה המקבילה
של כל השנה. לא, אם אנחנו נרצה, אנחנו יכולים לתקן את כל השנה.
טוב.
אנחנו אומרים, הכל הולך אחר הכיסים, כמו שאומרים. אני עכשיו הרב, אני אומר דברי, מה שכתוב בספרי חסידות, או יש לזה גם כן מקור בהלכה. אז דלס תשאבס וכן תפרכן דשבוסם ופנדה ליור. שבת אחרונה, אפשר לתקן את כל השבתות, או איזה, יש בזה...
הרב רימוסקוביץ, שלום וברכה.
הרב הוא ליטווק, אני לא יודע אם הוא מאמין בכל מה שאני אמרתי עד עכשיו.
שלום וברכה, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, באמת אנחנו נמצאים, הזכרת השבוע האחרון של השנה, באמת המשנה ברורה מזכיר את הנושא הזה, אבל זה בטעות השתרשה על הציבור, שזה הולך על השבוע האחרון של השנה, זה הולך על עשרת ימי תשובה. אומר המשנה ברורה, שבעשרת ימי תשובה יש שבעה ימים,
כן.
בין ראש השנה ליום הכיפורים.
כן, כן, אני דרוך.
בטח.
לא, אולי אתה הולך לסתור לי את כל הבניין שבניתי פה בחמש דקות האחרונים.
לא, לא זו המטרה. זו המטרה, זה ודאי לא לסתור את הבניין שבנית. בכל פנים, אומר המשנה ברורה, שאותם שבעה ימים, אז כל יום מתקן את היום של השנה. זאת אומרת, שבעה ימים שיש, למשל, ראש השנה, השנה יוצא שבת ראשון. אז מכם ואילך,
אז שני, את שני, את שלישי, את
שלישי. כן, אז עשיתם את שבועה, זה הולך. יש, אומרים בשם רבו לאופיין אחרת, אבל למעשה, זה מה שכתוב. האם באמת זה מתקן או לא? אז כמובן, בשביל לתקן, עדיף לא לקלקל. כי אדם שמתקן, תמיד המוצר הוא פחות טוב אחרי תיקון. אז המטרה היא כמובן לא לקלקל, וכמובן שלא רק לא לקלקל בעבר, אלא לא לקלקל לפחות בימים האלה.
לא, זה לא אומרים שזה מתקן, אומרים שאפשר לתקן. אם אדם באמת מביע חרטה, ורוצה באמת, והוא חושב שעד עכשיו משהו אצלו לא היה בסדר, והשבת האחרונה הזאת הוא תיקן מעצמו משהו, הוא שיפר, אז אפשר לתקן על ידי זה.
אז מה שיותר חשוב זה פחות לקלקל, זה יותר חשוב, לא רק לתקן, לתקן בסדר, אנחנו לא שם עדיין, לא מי שאדם יכול להגיע לרמת תשובה כזאת שיכול לתקן, אולי באמת מי שבאמת שקוע כל הזמן בדבוק בקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול באמת להגיע לרמת תשובה אמיתית, שהוא יכול לתקן, כל השאר, יכול להיות. אבל לפחות המטרה שלנו זה לא לקלקל בשבוע האחרון. שבשבוע האחרון אדם לא יעשה חטאים והבונות הפשעים שבמשך השנה הוא עושה, כי בזה הוא מראה את הזות מצח, כן? אם במשך השנה אז טוב, אדם לא לפני משפט, יש פחות לחץ, פחות מרגיש. אבל אם בשבוע האחרון, בימים האחרונים, אדם חלב וחס עושה מה שהוא רוצה, מה שבא לו כמו לשון העם, אז בגלל זה מצב, זה חמור הרבה יותר, כי זה כמו להגיע לבית המשפט ולצפצף על השופט. זה הרבה יותר חמור. זה הרבה יותר עזות מצר, יותר חוצפה. ולפחות את זה צריך לעשות. אז המטרה היא כמובן, שבוע האחרון להתבונן בו, לראות איפה אנחנו נמצאים, בשביל שאולי, אולי בעזרת השם נזכה לקצת רחמים בדין, ולשנה טובה.
03-5-0-0-9-3-9-3, זה המספר שלנו. בשבילכם המאזינים, אתם מוזמנים ללמוד יחד איתנו, ממשיכים לעסוק בהלכות תשובה, מה שאנחנו צריכים לעשות בימים שלפנינו. 03-593-93-93. נתי שונמן בהפקה, פנחס בינדר הוא הטכנאי, וראשון מאזיננו לערב זה הוא אריה. שלום וערב חי.
ערב טוב.
אתה מוכן?
שלום וערב טוב.
מוכן כבר לראש השנה?
מוכן לראש השנה, זה אין סוף כמה שאפשר להתכונן.
מה זה מוכן?
זה אומר שהוא מוכן.
אדם יכול להיות שבוע...
אם זאת התשובה, זה אומר שהוא מוכן.
שבוע לפני ראש השנה, בן אדם לא יכול להגיד שהוא מוכן לראש השנה. ההכנות הרוחניות לראש השנה, זה עד הרגע האחרון. זה לא...
בהחלט.
מה אריה, מה אתה מסכים איתי עם מה שאני אומר?
בוודאי, בוודאי. כל רגע צריך להוסיף להתכונן. עד ממש ערב, כולל ראש השונה.
שאלה ראשונה.
יום בריאת העולם. אפשרות מספר אחת, יום תענית צדיקים, האפשרות השנייה זה יום תענית כללית, והאפשרות השלישית, יום שמחה.
אז איך מוגדר יום בריאת העולם?
בריאת העולם זה חפדה לדוח הפי.
חפי. עכשיו עלי אנחנו מתחילים את יום בריאת העולם.
אז או שזה יום תענית צדיקים, או יום תענית כללית, או יום שמחה.
ושוב, כמובן זה מחלוקת בגמרה, האם תשרי נברא עולם, או בניסן. נכון, אלול ואדר, נכון, ואנחנו הרי פוסקים, ככה נראה, יום הרת עולם, אנחנו מחליפים את השנה בתשפג, תשפד, תשפעה, בזאת השם, בראש השנה, זאת אומרת שאנחנו מבחינתנו ראש שנה הוא יום הבריאת העולם, אבל נשים לב שיש בזה מחלוקת, והבין הפוסקים הנוסדים אחרת, ואולי אפשר, פעם ביארנו שיש הבדל בין בריאת העולם, מה שהגשמי, החפצה כביכול, שנברא באמת בתשרי, בין הכוח הרוחני והסגולי, שהפך את האנשים משאר בני אדם לעם ישראל, זה קרה בניסן, במהלך יציאת מצרים. אז אם ככה, שני המהלכים נכונים, בבריאת העולם הגשמית אולי הייתה בתשרי, אבל בריאת העולם הרוחנית, היצירה הנפלאה הזו של עם ישראל, זה נוצר בניסן. על כל פנים, יום בריאת העולם, איך הוא מוגדר? איך הוא מוגדר? האם כיום תענית צדיקים? היום כיום תענית כללית? או שמה דווקא יום שמחה והלל?
המשנה ברורה הביא שביום הראשון שמתחילים להגיד סליחות, אז נהגו הציבור...
נהגו לעצום, לא רלוונטי במקרה שם, זה כבר היה, מי שצמצא, מי שלא, שנה הבאה שיזכור. אבל אנחנו שואלים לגבי יום בריאת העולם.
שחל היום.
גם לא תמיד מתחילים באותו תאריך.
בדרך כלל לא מתחילים.
כן, באשכנז לפחות, האשכנזי.
זה יכול לקרות מקרה, האשכנזי יכול לקרות, ספרדים די שלו.
הוא אמר המשנה ברורה, הוא לא אמר שולחן ערוך.
כן, הוא דיבר על יום צום, על יום הסליחות הראשון.
הוא מביא שיש שנהגו להתענות בכל הימים האלה של הסליחות, בגלל שזה כמו הרבהים של ביקור.
אז מה תשובתך אם כך?
עכשיו, זה לא חובה לכל... אי אפשר להגיד חובה, תענית ציבור חובה. זה ודאי לא תענית ציבור שהיא חובה. זאת אומרת, זה לא חיוב. זה מנהג של אנשים...
משהו חנוך מביא אפילו שכל הסמדת תשובה כתוב שנהגו להתענות. כן, לכן את הארבעים האלה משלימים.
אבל זה בסדר תמיד תשובה. אנחנו
נראים פה עכשיו על יום בריאת העולם באופן ספציפי.
אז מבין האפשרויות, או שזה יום תענית צדיקים, או יום תענית כללית, או יום שמחה.
אפשר לקרוא את זה, זה לא תענית כללית, אף אחד לא חייב.
אז תענית צדיקים.
תבחר לך משלוש האפשרויות, תבחר.
הצדיקים נהגו...
אז יום תענית צדיקים אתה אומר...
להתענות.
הפעם אתה לא צודק, כי מדובר ביום שמחה.
נכון. דווקא זה נכון שזה יותר נמצא בפי ספרי הקבלה, ספרי, לא דווקא קבלה, כן, שאנחנו לא, שלנו יד ורגל שם, אלא כמובן, אותם שהלכו לפי החסידות, עדות המזרח, נכון, יותר נראה את הנושא הזה, שיש ממש תיקון גדול, יום שלם של יום שמחה ועלה, כתוב לו אפילו לא להתענות. כן, הזכרת שיש כאלה שנהגים יותר מצד, עשות עם התשובה, מצד הסליחות, אבל ממש לעשות ביום שמחה, ביום תפילה, ביום הלל, ביום שירה, יום שבו נברא עולם, אין דבר גדול מזה שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הבריאה ועל היצירה הזאת, על זה שהוא ברא את כל אחד ואחד מאיתנו.
ומה זה מתבטא יום השמחה?
כמו שהזכרנו, יש כאלה שנגעו לומר תחנון, אבל אנחנו לא פוסקים את זה. הבן איש חיים מביא שעשות סעודה, ממש, לאכול בשר ושתות יין,
לעשות סעודה.
יום בריאת העולם, ודאי. יום גדול מאוד, זה יום של חידוש, יום של התחדשות. זאת אומרת, עכשיו כל העולם מחדש, מחדש נברא כביכול, כי כל שני שיטות, אותם השפעות. אז יש איזו הזדמנות, זה יום של הזדמנות. ולכן תשים לב שעל פי באמת אותם הנוהגים כך, היום הזה הוא יום גדול מאוד, יום מיוחד מאוד, וזה מזה של היום שבא לקראתנו.
אריה, תודה שנית על השידור, שתהיה לך שנה טובה. אנחנו ממשיכים עם אלישיב, שלום וערב חי.
שלום וברכה, ערב טוב.
שאלה ראשונה עבורך.
לדעת החפץ חיים.
וכמובן החפץ חיים, היום זה היום פטירתו, יום כבדלת באלול, זה חצדו של ברכה, רבי ישראל מאיר בן אריה זאב, זאת השם, שזה אחד מה... אולי הצדיקים שכל הסיפורים היום נבנים על החפץ חיים, והמבט שלו מלווה אותנו, אדם שנפטר לפני כ-100 שנה ופלוס, מלווה אותנו עד היום הזה. אז הנה, בואו נראה קצת מה
הלכות. שכבר הוכנה לו הדירה בפתח תקווה, נכון. כבר נפרד באיגרת מהעיר רדין, כבר כתב את איגרת הפרידה, ואז הבת שלו חלתה, אז הוא התעכב, ואחרי שהבת שלו הבריאה, אשתו חלתה, והוא התעכב עוד קצת, ואז הוא הבין שמהשמיים מונים ממנו את זה. אבל אגב, הדירה שהכינו לו עד היום, קיימת שם, נמצאת.
איפה?
יש שם כולל בפתח תקווה.
מונטיפיורי, נכון?
ושם, כן, באזור מונטיפיורי, יש שם חיידר, יש חיידר. יש שם קומה שנייה, זו הדירה שהוכנה לחפץ חיים, הוא היה אמור לעלות להתגורר בישראל. אבל הוא הבין שמעכבים אותו, והוא נשאר שם.
טוב.
טוב, לדעת, את יודע מה, אבל טוב שהוא נשאר שם, אחרת מה היה עם הטיסות, עם הדיוטי פרי, עם הזה, לחפץ חיים, אתה יודע.
אלול, אלול.
איך היו נוסעים? לאיפה היה לנסוע? איפה? לא, לא, היה פחות מקום לנסוע. נוסעים לבעל שם מיכלשטאט, שבוע שעבר, בגרמניה, ועכשיו נוסעים לחפץ חיים, וברוך השם, יש טיסות, יש דיוטי פרי, מחלקות ראשונות, הכנסת אורחים, ברוך השם, יש מה לעשות. אצלנו בגור קראו לזה קברות התאווה, לא קברות צדיקים. איך אמר לי אלף שמחה? דם קויסל גניג. הכותל מספיק. טוב, לדעת החפץ חיים, מה הם הסיבות הגורמות לאדם להיכשל בגזל ממון? אפשרות מספר אחת, קמצנות ותאוות ממון. האפשרות השנייה זה הסתפקות במה שיש וחוסר הבנה מהו גזל. והאפשרות השלישית, שימוש בכספי אחרים המופקדים אצלו ולקיחת הלוואות.
אז מהן הסיבות הגורמות לאדם להיכשל בגזל ממון?
האם קמצנות ותאוות ממון? האם בן אדם שהוא לא מסתפק במה שיש לו והוא גם כן לא מבין מה זה גזל? והאפשרות השלישית, שאדם שמופקדים אצלו כספים של אחרים, משתמש בהם, לוקח הלוואות.
כמובן נראה לי שהחפץ צריכים לדבר פה על אדם שרוצה לגזול. כי אדם שרוצה לגזול הוא לא נכשל בגזל, הוא גנב. יש כאלה, יש כאלה, יש כאלה שיש להם את ה... כמו כל עבירה ששם ישמו, שזה... יש לו את היצר לזה.
קמצנות ותאוות ממון, זו האפשרות הראשונה. האפשרות השנייה זה אי הסתפקות במה שיש לו, וחוסר הבנה מה זה גזל. והאפשרות השלישית, שימוש בכספי אחרים המופקדים אצלו, ולקיחת הלוואות... אז לדעתו של החפץ חיים, מה הסיבות שהן גורמות לאדם להיכשל?
הראשון זה קנאה? הראשון זה קנאה?
לא, קמצנות. זה קמצנות ותאוות ממון. מה דעתך? או הסתפקות במה שיש?
אני זוכר זה... הסתפקות במה שיש זה לא. אני יודע שיש קנאה.
אין פה אופציה של קנאה.
מה זה השלישי?
שימוש בכספי אחרים המופקדים אצלו ולקיחת הלוואות.
קמצנות ותאוות ממון, דעתו של החפץ חיים.
תאוות ממון, בעיקר תאוות ממון.
כן, תאוות ממון אמרנו, זה יכול לגרום לגזל לא להיכשל, זה יכול לגרום לאדם לאדיה לגזול. אבל הסיבות שאנשים נכשלים כביכול, וזה לא כביכול...
אנשים שלא רוצים להיכשל, ובכל זאת נכשלים.
לא מתכוונים לזה. זה מגיע, אומר החפץ חיים, הוא נותן לנו מבט מסוים על החיים, כיצד אדם צריך להתנהג בכלל במשך השנה כולה. והוא אומר, אדם שלא מסתפק במה שיש לו. זאת אומרת, הוא למשל רוצה לחיות ברמה יותר גבוהה ממה שהוא מאפשר לו, או אפילו מתאפשר לו לחיות ברמה גבוהה. מתאפשר לו עכשיו, יש לו ברוך השם פרנסה בשפע, והוא ככה רוצה לחיות ברמה גבוהה.
ארבע, אני בדיוק מתפשר.
ברשותך,
ארבע דברים.
ארבע, כן.
אחד שהוא מקנה, אחד ש...
כן, יכול להיות, יכול להיות שיש עוד דברים, אבל זה היה... יפה, וזה הבסיס. וממילא, כאשר אדם חי ברמה שהוא גבוהה יחסית, אפילו שיש לו עכשיו, יכול להיות מצב שחילה וחייסי לו פחות, ואז הוא עדיין ירצה לחיות באותה רמה, ואין ברירה, הוא לא יכול לזה, אז הוא אומר, ברירה, אז הוא לוקח את ממה שאין, מאחרים, מגזל וגוזל. יתרה מזאת אומר, מה ההבנה של גזל? פעמים רבות אנשים חושבים שגזל זה להיכנס לבית של השני, לקחת משם איזה כיסא, או לקחת משם שולחן, או לגנוב לו את התכשיטים, או לגנוב לו כספים מהחשבון, או כל דבר אחר. לא מבינים שגזל יכול להיות גם מקרים שה... כסף נמצא במקומות שלמשל בעבודה, או במקומות כאלה, שזה לא נראה כמו גזל, זה נראה כמו איזה לקיחה ככה בלי רשת, מותר לי, אני יכול, אני שותף, אני בעל הבית, אני קונה, אני עובד, כל מיני תירוצים שיש לאנשים, ולא חסר תירוצים למחביר. אז אם אלו אומר, חפצים, זה הסיבות שגורמים לאדם להיחשל בגזל, גם אם הוא לא מתכוון, ואולי הוא לא רוצה, עדיין הוא יכול להגיע למצב הזה. ומשום כך, שמה צריכה להיות הנקודה של המבט, א', ללמוד את ההלכות, וב', להשתדל, להסתפק במה, גם אם יש לו את האפשרות, להסתפק בפחות ממה שצריך.
תודה שנית על שידור, שתהיה לך שנה טובה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד נשוב עם שאלות נוספות.
עכשיו איתכם, ערב חי, עם אריאל ברמן.
לא. שבנו, יצחק איתנו עכשיו, שלום, ערב חי.
לפני יצחק, אני רק רוצה... ערב חי, יצחק. לפני יצחק, אני רוצה רק לתקן, שהיום זה בדיוק היורוצייט של החפץ חיים, זה 90 שנה. לפטירתו, ולא כפי שהובן אחרת. אז 90 שנה לפטירתו היום. מאזין שלח לי הודעה שהוא שמע מהרב ש-100 שנה.
שהוא היה חי למעלה מ-100 שנה.
אוקיי.
לפני למעלה מ-100 שנה הוא עוד היה בחיים.
עוד היה בחיים, כן. טוב. אז היום זה היורוצייט של 90 שנה לפטירתו של מרן החפץ חיים. ועכשיו אנחנו נפנה ל...
יצחק.
יצחק. שלום יצחק. כן.
שאלה ראשונה.
שלום וברכה.
הנהגת החזון איש לתלמידיו, שהנה פרוטה מצויה בחיסם.
רק נזכיר...
מה היה אצלהם, החזון איש?
נזכיר ש... בסדר, לא נזכיר שום דבר, תמשיך.
כן. מה היה אצל החזון איש של התלמידים שלו, שלא היה, הייתה להם הפרוטה מצויה בחיסם? אפשרון מספר אחת שיתלו הלוואות, ואפילו גם בריבית ביתר עסקי. האפשרות השנייה שיתלו רק הלוואות, ללא ריבית, והאפשרות השלישית, להימנע ככל האפשר מנטילת הלוואות, עצה שנתן החזון איש לתלמידיו. הלוואות גם בריבית, ללא ריבית.
שלוש זו התשובה הנכונה, להימנע לגמרי מנטילת הלוואה. מה, עדיף לבקש צדקה ולא הלוואה?
ברמה מסוימת הוא אמר שעדיף לאדם שמתבייש כמובן, לקבל צדקה, שיקח צדקה ועד לזה, הוא יימנע מלקחת הרבה. מאשר אדם לוקח הלוואה, אז הוא, יש לזה הסתר, כן, הוא ייקח, יחזיר, ייקח פה, סכומים גבוהים יותר. ולכן הוא אמר שזה ממש אדם שחי בעיקר מהלוואות, זה בעייתי מאוד, כי אז הוא לא חי ממה שיש לו. ושוב, זה מתחבר לנו ביחד עם דברי החזוניש, ביחד עם דברי החפץ חיים, שאדם שלא חי במה שיש לו, בממון שיש לו, אפילו פחות ממה שיש לו צריך להיות, זה יכול לגרום לסיכונים של ממון, של גזל, של גניבה. וזה הדבר הבעייתי בעיקר אצל האדם שגורם לו בסוף להגיע לרמה כזאת של גניבה בהכשר, כביכול. כי הוא מורה יותר לעצמו, מה? הוא התבזה, זה לא שייך. אז הוא מורה לעצמו יותר לגנוב, לקחת איסורי ריבית, והרבה איסורים חמורים של ממון נגרמים בכך שאדם מוציא מדי, יותר מדי ממה שהוא צריך ויכול. והנה, החזון איש כביכול כיוון לדעת החפץ חיים ביחד, שאדם צריך להיות מהממון שיש לו, אדרבה שירבה את ממונו אם הוא יכול, ויגרם לכך שיהיה לו יותר ממון אם הוא צריך, אבל להוציא ולבזבז יותר ממה שיש, או ללא סיבה, ללא צורך, זה בעייתי.
שאלה שנייה.
ממי יש ללמוד שלמרות שהגיע מבית עמיד, למרות הכל הוא הסתפק במועט, יעקב אבינו, אהרון הכהן או שלמה המלך. למרות שהוא הגיע מבית עמיד, הוא הסתפק במועד. מי זה היה? יעקב אבינו, אהרון הכהן או שלמה המלך. מה אומר יצחק?
רק רגע.
יעקב אבינו, אהרון הכהן או שלמה המלך. למרות שהגיע מבית עמיד, הסתפק במועד. מי זה
שלמה
היה?
שלמה המלך.
או שלמה המלך זה הכי לא הסתפק במועט. היה לו כיסא מיוחד.
כן, המלכס.
כן, כל הכבודו יתברך כמובן.
כן, אבל מבחינה חיצונית זה היה נראה...
הנה, דווקא יעקב אבינו, ואנחנו נלמד בשאלה הבאה, מה המקור לכך?
טוב, הבנו, יצחק. יעקב אבינו, הוא זה שהסתפק.
ניסה המקור, המקור.
שהגיע מבית תמיד.
מסתובב, שלושתיים הסתפקו במועט.
כן.
שאלה איך זה היה...
מאיפה אנחנו לומדים.
מאיפה לומדים את ההסתפקות במועט, כן. טוב?
טוב.
תודה רבה שעלית לשידור. אנחנו נפנה כעת לדוד. אפרופו שלמה המלך, אז דוד איתנו, שלום וברכה.
מי זה דוד?
רבי דוד, שלום וברכה.
רבי דוד.
שומע, כן, לפי הכל.
שלום וערב טוב.
מה שלומך, רבי דוד?
להודות לו יתברך, כל החסדים הנפלים.
הרבה זמן כבר לא שמענו אותך.
בהחלט.
אז רבי, כשחברון לפני שלוש שבועות אמר, למה אמרת שנה טובה? אתה עוד תעלה ותגיד לנו שנה טובה.
אז הנה.
אז הנה. טוב, אז לא רצית לסתור את דבריי.
אז למדנו שיעקב אבינו... הגיע מבית תמיד והסתפק במועט, והשאלה היא מה המקור לכך, איך לומדים את זה?
בבקשה. יעקב נויה בן של יצחק ועזרא בשנאי ומצא מאה שערים. זאת אומרת, יצחק אבינו היה כביכול אדם עמיד, נקרא לזה בלשוננו, אם אפשר להניש משון א' נונשין, כן, להניש, זאת אומרת להפוך את יצחק אבינו לאדם כביכול שאנחנו יכולים לדבר, אז האנשה הזאת תגרים לנו להבין שיעקב אבינו היה אדם עמיד, יצחק אבינו היה אדם עמיד. בכל זאת, יעקב אבינו מבקש לחם לאכול ובגד ללבוש, לא יותר מזה. בקשה ממש כביכול בסיסית, הכי בסיסית שיש, ומלמד אותנו שאת ההסתפקות של יעקב אבינו, העיקר זה לצורך התורה, לצורך הרוחניות, הוא מספיק לו לחם לאכול ובגד ללבוש.
שאלה שנייה.
מה למדים מהפסוק לא תישא שמא?
שב.
שב? לדעת ארוחות צדיקים? לא תישא שמא שב. האם שלא לספר לשון הרע? האם שלא לשמוע ולקבל לשון הרע? או שלא לדבר עם בעל לשון הרע? אפילו דברים אחרים. מה אנחנו לומדים מהפסוק? לא תישא שמא שב.
עוד הפעם, מחילה. לא.
אפשרות מספר אחת זה שלא לספר לשון הרע. האפשרות השנייה, שלא לשמוע וגם לא לקבל לשון הרע. באפשרות השלישית, שלא לדבר עם בעל לשון הרע, אפילו גם דברים אחרים. אז לדעת ארוחות צדיקים, לא תישא שם השב.
אני הולך על שלוש.
שלוש, שלא לדבר עם בעל לשון הרע, אפילו סתם דברים באלמה, איפה הלחם, או איך מגיעים לירושלים. ברגע שהוא בעל לשון הרע, אני לא נוגע.
יכשיל את השני, בגלל שהוא רגיל לדבר לשון הרע, צריך להיזהר. אנשים כאלו צריך להתרחק מהם.
אז קודם כל, זה נכון, אבל התשובה פחות. זאת אומרת, זה ודאי שצריך להתרחק מבעלי לשון הרע. אבל מה שארוחות צדיקים לומד מהפסוק, זה שלא לשמוע וגם לא לקבל לשון הרע.
למה? כי בדרך שהוא שומע ומקבל, הוא גורם שהשני יאמר עוד. אז אתה כבכל לא תיסה, לא תסי. לא תגרום לזה שאחר ידבר בגללך, שמשב, שמשב, זה לשון הרע. ומשום כך רואים את החומר הכל כך גדול של איסור לשון הרע, אחד הדברים אולי החמורים ביותר, כמו שמביא הנתיבות שלו. משל את זה למשל, הוא אומר, שלא נדע, יש הרבה מחלות, למשל, שלא נדע, יש למשל שפעת, יש וירוס, אדם לוקח אנטיביוטיקה, שבעה ימים זה עובר לו, בלי אנטיביוטיקה לוקח לו שבוע, עובר, לא משנה, כך יש מחלות, כן, אבל יש דברים שמשמעו מחלות שזה יכול... כן, שלא נדע. הוא אומר, יש שלוש עבירות חמורות שחזל הקפידו עליהם מאוד ונתנו להם מבט להיזהר מהם, כי חלה וחס, העבירות האלה זה מאסטר של כל העבירות. זה עניין של הגאווה, עניין כמובן של הצניעות והקדושה, ולשון הרע. זה שלושת העבירות המאסטר הבסיסיות שעליהם מושתת כל העבירות האחרות. ולכן לא תישא שם השב, זה פסוק, כן? בכל זאת, זה מלמד אותנו אורחות צדיקים שזה הולך על אותם מספרי לשון הרע, כמה צריך להתחיל מהם.
אני, יש, היה לנו פה, יש לנו חבר משותף שנפטר לפני שש שנים, שמשון דלבקוביץ', שהוא היה גם כן פעם ברדיו, והיה בלהקה, והיה זמר, הוא היה חבר טוב שלי, ולמדתי ממנו משהו שעד היום זה, אני מתנהג כמוהו. שהיו יושבים חבורה, ואחד אומר, שמעת, הוא ככה, הוא ככה, הוא היה עוצר אותו, הוא אומר, אתה ראית? לא, אבל הוא, אתה ראית את זה, אז מה, מה? כשתראה אז נדבר, לא ראית, נכון? אז מה, אז על מה אתה מדבר? ועד היום אני נוהג ככה, שיושבים כמה חבר'ה ומדברים, מישהו אומר, שמעת, הוא, ככה, הוא... אתה ראית את זה? יש לך איזה הוכחות? אז מה אתה מדבר?
כן.
ודיברנו על מספרי לשון הרע, זה המידה, אחת המידות הטובות שלמדתי ממנו. אומרים שיהיה לעילוי נשמתו.
רבי דוד, שתהיה לנו שנה טובה ומבורכת.
שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
כתיבה וחתימה טובה, בשורות טובות.
עכשיו דוד, כן, כתיבה וחתימה טובה, רבי דוד.
כן, גם לכם.
תודה רבה, תודה. אנחנו ממשיכים כעת עם שמולי. צבי, סליחה. צבי איתנו? שלום וברכה, צבי. מוכן לשאלה הראשונה?
כן.
בבקשה.
שמת לב שלא שאלת היום מאזינים מאיפה הם בארץ?
אין זמן.
אה?
אין זמן.
טוב, יאללה, נוותר לך היום.
כן.
המספר רכילויות מאדם לחברו, מה הגדרתו? זאת אומרת, הוא לא מייצר רכילות, אלא הוא מעביר, הוא סבל. הוא שומע מהו, מעביר להו.
תשמע, מה הוא אמר, תשמע, מה הוא אמר.
שם צ'קלקה על הראש והולך ומספר לכולם כל מה שהוא שומע. אז מה ההגדרה שלו? אפשרות מספר אחת, הרי זה מחריב את העולם. האפשרות השנייה...
הרי זה מחריב את העולם, אבל רק אם הוא משקר.
והאפשרות השלישית, זה תלוי מה הכוונה שלו ברכילות הזאת. אז אדם שמעביר רכילות מאדם לרעהו. מה ההגדרה שלו? מחריף את העולם? מחריף את העולם רק אם הוא משקר? או תלוי מה הכוונה שלו באיזה שהוא מספר? או, שמענו צפצוף. א', אתה אומר, מחריף את העולם.
יפה מאוד, שם נדע. שם נדע, זה אדם שמעביר רכילות מאחד לשני, אפילו אומר דבר אמת, אפילו לא משקר. אפילו זה גם לא לשון הרע.
יש איזה מיתוס כזה שאומר שאם זה אמת אז מותר.
כן, נכון.
לא, זה הרס, שמעתי זה לא פעם, אבל זה אמיתי,
נכון מאוד. וזה הרס, עצם זה שאדם מספר ומרחל מאחד לשני, מאוחד הוא מגלה סודות. יש תופעה שהרי בעבר זה היה מאוד ככה מקובל, אדם אומר שני סוד, זה נשמר. היום אולי בגלל העידן הזה שכל אחד רוצה להראות כמה הוא יודע וכמה הוא מבין וכמה הוא חכם, וגם ההרס האנושי, שכן כבר לא אכפת שהוא מצטער בגללו, אז זה גורם לגלות סודות באופן חופשי ובשופי. אי אפשר לסמוך כבר לבנם שגיד משהו ששומר את הדבר בסוד. וזה אומר הרוחות צדיקים, החפץ חיים ועוד, זה ערס העולם. ממש כך, מרחיב את העולם, מרחיב את העולם. כבר ראינו ברוחות צדיקים, שאנשים האלה שמרחלים, מסכסכים, מפלגים, אין תרופה למכתם, אין להם מרפא. זה מביא על הרן, זה עבירות הכי חמורות, אנחנו יודעים שיש תשובה, יש ישראל, יש דברים שמחפרים, אבל כאלה שגורמים לרחל, לסכסך, לגרום את כל השנאה והכינה והרמות הכי הבזויות, אנשים כאלה אין מרפא למכתם, אין להם מרפא, וזה דבר שצריך לתפוס כל אחד מאיתנו, במיוחד כי אנחנו יודעים שבלשון, כמו שאומר החפץ חיים, הרבה עבירות תלויים בזה, אם זה שקר, שנאה, נטירה, לשון הרע, רכילות, הדברים האלה, אז כן, זהירות פי, במיוחד בימים האלה, זה אולי כמו שאמרנו, לא יודע אם נוכל לתקן את העבר, אבל לפחות מכאן ואילך, שאתה ייקח את עצמו בידיים בשבוע האחרון, זה לא יותר מדי זמן, זה הבסיסי, זה מי שלא עושה ממש כביכול טיפש, הוא גורם לעצמו רעך אלא וחס, אז לפחות בשבוע האחרון, לפחות השמירת הלשון, גם זה משהו, גם זה ייקח אדם לעצמו.
זה בשבוע האחרון, שהאדם יקבל על עצמו, החל מהרגע. לשמור, מה?
הלוואי שאדם יקבל על עצמו, כבל לא צדיק, הלוואי, בזאת השם.
לא, זה לא קשה לקבל על עצמך.
לקבל לא קשה, לקבל לשנייה.
להדוף רכילות.
להתמיד בקבלה.
כן, להתמיד, זה לא רק רכילות בפה, גם היום במקום לצורות, יש אפשר לכתוב את זה.
אנחנו מגיעים לזה בשאלות הבאות, בוא נתקדם. שאלה שנייה. למה צריך האדם להרגיל את עצמו מאוד מאוד?
מאוד מאוד מאוד. אפשרות מספר אחת לשתיקה, האפשרות השנייה זה להרבות בצדקה, והאפשרות השלישית לשבח אחרים ולפרגן. למה צריך האדם להרגיל את עצמו מאוד מאוד? לשתוק, להרבות בצדקה, או לשבח את האחרים ולפרגן. האמת היא שלושת התשובות נכונות, אבל מאוד 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 מה?
לשבח אחרים.
לשבח אחרים ולפרגן. אתה יודע מה עושה חיוך טוב? אתה יודע שאתה מחייך לבאדם, אדם הזה עושה לו. אבל אנחנו רואים על מאוד מאוד מאוד.
כן, מאוד מאוד מאוד.
יש מאוד, יש מאוד מאוד ויש מאוד מאוד.
מברך את חברו, לפעמים זה כללה בשביל. זה לא תמיד כל השיבוח הזה.
לא, 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 לא לשבח עד כדי ליקוק והתחנפות.
כשאין קשר בין מה שאתה משבח מעל האמת.
לא, גם צריך להיזהר לא לשבח בפני אחרים, כדי שתגרור לשון הרע ולהגיד, אל תגזים.
אל תגזים!
כל השיבוחים האלה, צריך אפשר להירגע מהם, זה בסדר. מספיק שאתה מעריך, יעריך גם בלי לשבח, זה בסדר.
שתיקה להרבות בצדקה ולשבח אחרים ולפרגן. צבי?
שתיקה.
אולי. חשוב מאוד, חשוב מאוד.
שתיקה, זה אכן...
שתיקה!
כן. אז אי אפשר לשבח מאוד, אני אשתוק, עדיף לשתוק לפעמים. וכן, אדם צריך להרגיל את עצמו, זה לא קל, זה לא קל לשמור על הפה.
מה זה לשתוק? זאת אומרת...
לשתוק, לשתוק.
לברור מילים.
לברור מילים, נכון, לחשוב לפני שהוא מדבר.
מילה בסלע,
שתיקה בטרי. יפה מאוד. ולא סתם יש כל כך הרבה מחסומים לפה, שיניים, פה, שפתיים.
שלא לדבר על סייג לחוכמה שתיקה.
נכון, גם כסיל מחריש לחכם יחשב, זאת אומרת, יש אפשרות, גם וילמה חריש, זאת אומרת, יש אפשרות לחשב לו כחכם, אקח שתשתוק, אז כל שכן שאין מצאתי לגוף טוב.
שאלה שלישית. מה עשו הטלפונים בדור הזה? כמה אנשים מדברים? לא מפסיקים לדבר.
שאלה שלישית וחשובה.
או. בלי וואטסאפ, אין לי אפשרות להעסיק אותך, אמר הבוס מר צבוע, בעל החזות החרדית לעובד ברעיון עבודה.
כן, יהודי, סיפור שהיה, יהודי חרדי, אברך, ביקש ללכת קצת לעבוד, הוא מגיע, הוא עכשיו מקום חרדי, אומרים לו, שמע, בלי וואטסאפ, מה תעשה פה?
לי סיפר משגיח כשרות באתרות, נכון, הוא משגיח כשרות נכון. בכמה מפעלים, והציעו לו להיות משגיח כשרות בעוד מפעל נוסף, עם תוספת משמעותית בשכר, הוא הולך עם טלפון כשר, ואמרו לו, אבל אתה צריך ללכת עם טלפון, עם מצלמות, כי לא תוכל לקבל את העבודה. הוא אמר, אז לא. מה, אתה מוותר על כזה סכום? אני יש לי טלפון כשר, קדוש ברוך הוא רוצה שאני אקבל לעבוד את העבודה, אני אקבל לא, כנראה, והוא לא נכנע.
טוב, אז מה הדין?
הוא ויתר על העבודה. אז מה הדין
במקרה כזה?
אדם שמגיע לרעיון,
אומר לו, צריך וואטסאפ.
כן, אפשרות מספר אחת, אין בעיה, זה צריך פרנסה, זה מותר. האפשרות השנייה, חויטה, והאפשרות השלישית, חויטה, אימחתי את הרבים, אנחנו מדברים על המעסיק.
במובן.
אז האם אין בעיה, כי לצרכי פרנסה מותר, האפשרות השנייה, המעסיק חוטא, והאפשרות השלישית, המעסיק חוטא ומחטיא את הרבים. תנאי העסקה זה החזקת וואטסאפ.
מה אתה אומר, צבי?
אבל חוטא ומחטיא.
כמובן.
תשמע, זה מה...
להכריח אדם...
אתה אומר בכזו שלוות נפש כמובן.
כן, ודאי, ודאי.
להכריח עובד...
מה זה להכריח? אפילו... אתה לא צריך להכריח. מספיק שאתה אומר לו, זה התנאי להתקבל לעבודה.
לא, לא, אז זה...
אתה לוקח בן אדם שלא מחובר לזה.
נכון.
ומחיס אותו לתוך העולם הזה.
נכון. צודק בהחלט.
טוב, שלוש שובות נכונות. צבי, הפרס שלנו בדרך אליך. שתהיה לך שנה טובה ומתוקה. אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות נוספת. כבר שווים.
עכשיו איתכם, ערב חי, עם אריאל ברמן.
שבנו, שמוני איתנו? איתנו?
כן, ערב טוב.
ערב מבורך, הזמן קצר, תהיה מרוכז, בבקשה, שאלה ראשונה.
מה הניסיון הגדול שיש לאדם? אפשרות מספר אחת זה לעצום עיניים כשהוא הולך ברחוב, ואפשרות השנייה, הניסיון הוא שלא לדאוג ולתרוח מדי עבור הפרנסה, ואפשרות השלישית, שמירת הלשון מלדבר שקר ולשון הרע. מה הניסיון הכי גדול שיש לאדם? לעצור?
שובה
שלוש, אתה אומר, שמירת הלשון מלדבר שקר ולשון הרע.
כי זה המשך, מה
שדיברנו
קודם,
זה נושא
חדש.
לא, בן כמה, אתה נשמע לי צעיר, נכון?
כן.
או, איך הוא יענה את התשובה הנכונה?
בגיל שלו...
לא ככה אמרו לי.
זה אני...
בגיל שלו, שמירת הלשון זה הדבר הכי קשה.
זה באמת הניסיון הקשה, אבל בעצם שלא לדאוג ולתרוח מדי עבור הפרנסה, זה הניסיון הגדול שיש לאדם.
זה לא לתרוח מדי.
לא לתרוח, לא לתרוח. כל אחד יודע מה זה לתרוח מדי. כל אחד יודע. יש את הגבול הנורמלי, ויש אנשים, עוד קצת, ומשאר עוד כמה שעות, ו... לא, לא לטרוח מדי עבור הפרנסה.
טוב.
זה הניסיון הכי גדול של האדם.
שמולי, תודה שעלית לשידור. שתהיה לך שנה טובה. אנחנו חותמים את הפרק הזה לערב זה.
לערב זה.
כן, כי אנחנו מיד
מעלים
פה איזשהו נושא נוסף. הרב רואים ראש כניס, תודה גדולה.
נשלב זאת השם בימים הקרובים, גם את ההלכות החשובות של השנה, של שבס, מוצאי שבת, כל הכנז, זאת השם מתשובה עם שבס.
יפה. טוב, עכשיו, בנושא אחר לגמרי, אני רוצה לפנות למרטין בורשטיין מחברת קרדיט קר. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
טוב, אתם עוסקים בין השאר גם במה שנקרא משכנתה הפוכה, נכון?
נכון, בין השאר.
תנסה להסביר בכמה משפטים מה זה.
איך אני הופך את המשכנתה? בוא תסביר לי.
אז קודם כל נסביר מה זה משכנתה הפוכה. כמו שאמרתם, משכנתה הפוכה זה משכנתה. כלומר, הלוואה כנגד שעבוד נכס. אבל להבדיל ממשכנתאות רגילות ומשכנתה הפוכה, לא צריך להוכיח יכולת החזר. לא בודקים את ההכנסות של הלווים, לא מתעסקים עם זה. במה כן מתעסקים? קודם כל בודקים את הגיל, צריך להיות בגיל 55 במעלה, זה חשוב לומר את זה, 55 במעלה, ככל שהגיל עולה, אתה מקבל יותר אחוזי מימון, ולצורך הדוגמה, אדם בגיל 65, יש לו בית בשווי 3 מיליון, הוא יכול לקבל כמעט מיליון שקל.
הלוואה?
הלוואה, משכנתה. הלוואה.
ואיך הוא פורע אותה?
או, קודם כל, הוא יכול להחליט, וזה גם הייחודי במשכנתה הפוכה, כמה לשלם מדי חודש, הוא יכול לפרוס את זה ל-20, ל-30, ל-40 שנה, לא משנה מה הגיל, הוא יכול להחליט בעצם כמה לשלם מדי חודש, או לא לשלם גם, לצבור את הריבית, וכרגע לא מתאפשר לו לשלם, הוא יכול גם לא לשלם כרגע. הוא יכול גם לסלק את המשכנתה מתי שהוא רוצה.
זאת אומרת, הערובה להחזר החוב היא למעשה הרישום של הדירה.
הנכס.
בדיוק, זאת אומרת, הוא יכול לסלק מתי שהוא רוצה, הוא יכול גם לא לשלם. היה ואחרי 120, עדיין יש משכנתה, הנכס, היורשים, הילדים, יש להם שנה לקבל החלטה, איך לסלק את המשכנתה. לא חייבים למכור את הנכס, אבל אחת מהאפשרויות איך לסלק את המשכנתה זה באמת למכור את הנכס. אבל מה שייחודי פה, זה עוד פעם, לא בודקים הכנסות, היום מאוד קשה, יש אנשים שקשה להם לקבל משכנתה, בגלל שאין להם כמעט הכנסות, כאן לא בודקים הכנסה, וגם אתה מחליט כמה להגזיר מדי חודש. זה נקרא גם הפוכה, שימו לב חברים, בגלל שמי שרוצה לא חייב לקחת עכשיו מיליון שקל לבת אחת, אתה יכול לקבל את זה באופן קצבתי, אנשים שאין להם הכנסות היום, במקום, יש להם נכס ששווה, כי הנדלן כידוע לכם, עלה באופן משמעותי.
כן.
אם תרצה עד 300% מ-2005, המחירי הדירות עלו פה בארץ. אז יש אנשים שאין להם כרגע יותר מדי בשביל לחיות ביום יום, אבל יש להם נכס ששווה הרבה יותר מה שהם חלמו. ואז אפשר לקבל את המשכנתא הפוכה, לכן זה נקרא הפוכה, לקבל קצבה מדי חודש על חשבון
הבית. במקום לשלם כל חודש החזר, הם מקבלים כל חודש.
זאת אומרת, כל עשירי לחודש נכנס להם.
הכנסה חודשית קבועה, והוא צריך איקס כסף למחיה, הוא יכול לסגור איתכם שיש לו איקס כסף שיכול לקבל כמשכנתה, ואת זה אתם פורסים לו לכמה זמן שהוא מבקש.
כמעט לכל החיים, נכון. זאת אומרת, קצבה לכל החיים, על חשבון באמת הנכס, כמו משכנתה, באמת, מישהו קרא לקוח השבוע, אמר לנו, משכנתה קצבתית. זאת אומרת, אתה מקבל קצבה מדי חודש, וזה מאוד מאוד עוזר. וזה
איך לומר
שאנשים יש להם
נכסים
ששווים
הרבה,
על
הנהר
הם עשירים.
רגע, אני רק רוצה לשאול, אני רוצה לשאול, הדירה נרשמת בהערת הזרה בטאבו, נכון? לטובתכם.
לא לטובתנו, ואנחנו כקרדיט קר, אנחנו עושים מסע ומתן עם כל חברות הביטוח או הבנקים שנותנים משכנתה הפוכה.
אבל זה מותנה בהערת הזרה בטאבו, בשיעבוד הנכס.
כמובן, מי שרוצה פרטים נוספים, לאן הוא פונה?
כוכבית 9238 כוכבית 9238, אנחנו זמינים מהבוקר עד הערב להסביר ולהתחיל תהליך, זה לוקח כ3 שבועות בכסף בחשבון הבנק של הלקוח.
כוכבית 9238, מי שזקוק לזה, יש לו כתובת. תודה לך, שיהיה לכם בהצלחה. וגם לכל מי שצריך את זה, תודה. זהו, אנחנו חותמים את ערב חי לערב זה, אומרים תודה לנתי שונמן שהפיק אותנו, לפנחס בינדר שהיה טכנאי. חברון, מחר בעזרת השם, אנחנו נפגשים כאן שוב, ממשיכים ללמוד.
ברור.
רב הזכיר קצת יותר את הדברים הנוגעים לימי ראש השנה, ספציפית השנה גם.
בגלל שהליל בית לראש השנה יוצא במוצאי שבת.
כן.
יש את העניין של הנר, הבדלה, קידוש, יש כמה הלכות שזה לא קורה לנו ביום יום ולא כל שנה.
נעסוק בזה גם מחר ומחורתיים. לכם המאזינים, אנחנו מאחלים המשך האזנה טובה. מה קורה אחרינו פה? מישהו יכול להתקן? הרב טיינמן, אז איפה הוא? אוקיי, טוב. אז מה עושים? טוב.
המחנך הרב קליינמן.
נשמע ונדע מה עושים. שלום לכם.